הכילונו ללמוד את ספר שמות, והיינו בפרק ב', סיפור לידתו של משה, שלב ראשון, והסיפור נערותו, אפשר לומר, של משה. שני סיפורים שמאפשרים לנו להבין את התשתיות, להבין ככה הרבה דברים שקודמים, שנמצאים ממש בנקודת הראשית, בחייו, שנותנים פשר ומשמעות מה עבר עליו בתחילת הדרך, והנבטים שיהיו לדבר הזה מאוחר יותר, תכונות שילבשו צורה, ואנחנו נראה את ההשלכות שיש לתיאור הזה. היום כבר נלך כמה צעדים קדימה, אבל אני רוצה בכמה מילים לחזור, והייתי רוצה היום בקריאה קשובה גם לקרוא את הפסוקים ממש מההתחלה ולהבין אותם, להבין אותם מבפנים. אז רק נזכיר את המבנה ומה עלה ממנו. ראינו שיש לנו כאן מבנה חייסתי, זוכרים? מבנה שבו, כן, משה, עוד לא קוראים לו משה בתחילת הדרך, אבל נקודת המוצא זה מעגל משפחה ראשון, שבו איש לוקח אישה, איש מבית לוי לוקח אישה מבית לוי ונולד בן. שלב שני, אז שלב ראשון זה שלב שהוא נמצא הבן בחיק המשפחה. שלב שני הוא עם האם שנפרדת ממנו. שלב שלישי הוא עם האחות שמלווה אותו ביוזמתה. והשלב הרביעי זה בת פרעה. אנחנו אמרנו שבת פרעה זה נקודת קצה. במבנה חייסתי זה הנקודה שממנה שווים בחזרה. ונקודת קצה במובן הזה שבעצם ההתנתקות הזאת מובילה פה לכאוס. מה גרוע יותר מאשר לראות את ביתו של הצורר מתקרבת ומושיטה, שולחת את עמתה להביא את הנער, ולאן הדבר הזה הולך? זה אפשר לחשוב על הרע מכל, על הגרוע מכל. נערותיה נותנות גם את המימד של הארמון, ובעצם אולי כאילו לא מאפשרות למשהו אחר לקרות חוץ מאשר לקיים את הגזרה, גזרתו של אבא, גזרתו של המלך. זה מה שהיינו מצפים, או זה מה שיכלה האחות הצופה לראות מה, לדעה מה יעשה לו. הנה, זה בעצם מה שיעשה לו, ונקודת הכאוס בסוף מובילה למקום אחר. אגב, זה נקודת כאוס, אפשר לומר, בכל מקרה. זאת אומרת, בין אם יצא משהו עכשיו רע, היא תממש את הגזרה של אבא באופן מהיר יותר, זה צד אחד. וגם אפילו מחשבה על אימוץ, כמו שקרה בסוף, היא מחשבה הזויה, כאילו, מעבר, לא מדבר כרגע הזויה, אני אדייק את דבריי. לא הזויה במובן שקשה לחשוב שהיא תקרה, אלא איזה בשורה היא עוצרת בתוכה, שמה, הרבה פעמים אנחנו שואלים, מה גרוע יותר, שאדם עוזב את העולם הזה או עוזב את העולם הבא? זאת אומרת, ובעצם ליפול לידיה של בת פרעה, ונאמר, ניקח פיזית את הדבר הטוב ביותר שהיא תציל אותו, אז מה היא תעשה איתו? לאן זה ילך? לאן היא תיקח אותו? לארמון? ואיזה אורח חיים, ואיזה סולם ערכים, ואיזה התנהלות? כאילו, אז הוא יהיה מצרי, מה, לאן הדבר הזה מוביל? אז במובן הזה זה כאוס שיכול להיות כאן. אבל המפגש הזה מוליד משהו אחר, וכמובן הוא מחולל את הדבר המשמעותי ביותר, משנה את הזהות, ומכאן ואילך, תיאורטית יכולנו לחשוב שהיא מאמצת אותו, לוקחת אותו, ואין לנו מבנה חייסתי של חזרה אל חיק המשפחה, אל האחות, אחרי זה אל האמא, אל המשפחה. לא, יכולנו לחשוב על הדבר הזה, אבל זה לא קורה. אגב, למה זה לא קורה? אנחנו עוד נראה, זו נקודה מאוד מעניינת, מי בעצם הציע, איך האחות, איזה תפקיד ממלא האחות, ומה היה קורה אילולא הייתה האחות, אחותו נמצאת בסיפור הזה. אבל בכל אופן, אם כן, זהו המבנה, ו המבנה הזה מחזיר אותו לחיק המשפחה לתקופה. משה גדל עד גמילתו, ובעת ההיא זה כמה שנים טובות, הוא גדל בבית, הוא גדל, לא זכו, כל הבן האלוד היורת השליחו, בנים אחרים הושלחו אל מותם, ואילו הוא זכה לגדול בבית, ובמובן הזה קיבל יסודות טובים, יש פה איזשהו דבר שהוא נקודת מוצא משמעותית. יחד עם זאת, הייתי אומר, השייכות החדשה היא גם זהות חדשה, ואחרי החזרה, בעצם הוא חוזר לאחותו, לאמו, למשפחה, אבל הוא חוזר בתור ילד, לא בתור בן. האמא היא מניקה, היא לא אמו, ובעצם מכאן הוא עובר אל הזהות האחרת. אנחנו גם הלכנו כמה צעדים קדימה לנסות להבין מהי זהותו של משה, איך הוא תופס את עצמו, ומה בעצם משוקע בשכבות האלה בזהות. מה שהייתי רוצה זה קצת לדחות את זה, אנחנו עוד נחזור לשם, אבל בואו נפתח עכשיו פרק ב', פסוק פסוק, ונקרא בפנים, נחוש את הפסוקים קצת יותר מבפנים. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שימו לב, מה זה וילך? לאן הוא הולך? למה לא כתוב ויקח, כמו כי ייקח איש אישה, ויקח איש מבית לוי, אישה מבת לוי. המילה וילך מתארת מעבר מעמדה לעמדה. וכמו אומר, לא פשוט בעיניו היה לקחת, והיה צריך ללכת ולקחת. היה צריך לעבור עמדה, לעבור מקום, לשנות משהו בתוכו כדי להיות במקום הזה. אני חושב שהמדרש של החכמים שרואים, מזהים איזשהו ויכוח שהוא בעצם אומר, הוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? בואו נחזור פסוק אחד אחורה. פסוק אחד אחורה, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליכו וכל הבת תחיו. אז למה ללדת? אז למה להתחתן אם הדבר הזה מוביל לאן שמוביל? איזה סוג של ייאוש. ושימו לב, וילך איש מבית לוי, הוא צריך לעבור, ומה איתה? היא לא. אין פה מעבר. היא לא הולכת ממקום למקום. חזל אומרים שהיה ויכוח ביניהם, והיא אומרת לו, פרעה גזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות. ובעצם, מה? מרים אומרת את זה? מרים. טוב, האמת שלא קראתי את המדרש הרבה זמן, וצריך לפתוח אותו בפנים. אין ויכוח פה, אין במדרש ויכוח כאן.
בפסוק הזה, בין מרים לאבא שלה.
לחזור אל אמא. לחזור אל אמא, מעניין. טוב, אז צריך לקרוא את המדרש בפנים. מה שאני רוצה לומר, זה שהתיאור הזה, והמדרש מוסיף ומעמיד שם את אחותו, אתם אומרים, אני צריך לחזור על המדרש הזה, אבל הוא מעמיד נוכחות של אישה, נוכחות או אימא או אחות, אבל נוכחות של אבא קצת רפה, זאת אומרת, אבא מושך רגליים, ודווקא האישה או אחות או האימא, היא לוקחת אחריות. ואנחנו עוד מעט נראה שזה לא מקומי. זה סיפור רחב ביחס לכל הפרק הזה, מה משקלם של אנשים בתשתיות של לידת משה ומה משקלם של, מה משקלו של איש. אז באמת הצלע האחת זה הליכתו, גרירת הרגליים, כמו שתיארתי במדרש, אבל כבר בפסוקים, ההליכה הנצרכת כדי שהוא באמת ייקח אישה. טוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. למה לא כתוב איך קוראים לו? שמים לב, אין שם לא, אין שם לה, אין שם לאחות. אז במובן אחד אפשר לראות בכך בעצם איזה סוג של השתקה של כל הדמויות מסביב, ושם אחד יש לנו בפרק. מי זה? משה. וכמו אומר, הוא בלב העניין וכולם עומדים מסביבו ומאפשרים לדבר הזה לצאת לעולם, לאיש הזה לצאת לדרך, להיות, אבל הם כמאפשרים וממילא לא מתמקדים ולא צובעים אותם בשמות. הדבר הזה יש בו היגיון, אבל אני חושב שהוא לא עומד לבד. והוא קשור גם אולי לאיזשהו מיקוד, הרי וילך איש מבית לוי, זה לא מדויק שאין שמות. אין שמות פרסונליים, אבל יש שם של בית לוי, של המשפחה, ויש לה זהות למשפחה. ובמובן הזה אני חושב שזה מצטרף לדבר שקיים בהרבה מקומות במקרא, שכשכותבים איש ולא כותבים את שמו, פירושו, יש פה איזו התנהגות שהיא מתבקשת מעמדתו כאיש, וגם, כן, יש לו איזושהי עמדה שהיא הגיונית, היא מתבקשת. ברגע שאתה מציין את שמו, אז אתה אומר, האיש המסוים הזה, ככה הוא התנהג. אבל יש פה משהו שהוא חוזר למקום ראשוני יותר, לעצם עמדתו כאיש, עצם עמדתו היא אולי כבת לוי, כאישה, אבל השיוך והצבע המיוחד יהיה דווקא במשפחה. ואני מבין שלידת משה היא מבית לוי, זה דבר מהותי. וכרגע בלי להבין, אבל השיוך הזה לבית לוי הוא מהותי. אחר הוא לא קיים, הוא לא צובע בצבע מיוחד. טוב, גם הוא מבין בית לוי וגם היא מבית לוי, יש פה שיוך רחב. ותר האישה ותלת בן. שימו לב, עברנו לאישה ויש הריון ויש בן ויש ותרא אותו כי טוב. אני שואל, רגע, ואבא שלו לא ראה שהוא טוב? שמים לב איך היא לוקחת בעצם אחריות. ותצפנהו שלושה ירחים. כל הפעולות הולכות אחריה. ואנחנו עכשיו חוזרים לאחור ואומרים, האבא עשה פעולה אחת. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. הוא לקח, אבל ותר האישה, אגב, לא תמיד כתוב הריון. ההריון הוא כמו לציין מכוונות בתהליך, לא רק בתוצאה, לא פתאום, אלא יש מכוונות. ותר, ותלד, אגב, גם האבא יכול ללדת. וילד, יש דבר כזה, אבל פה מייחסים אליה. אני שואל, אילולי היה נראה בעיניה כטוב, מה היה קורה? מה שקרה לילדים אחרים? ומה קרה לילדים אחרים? כואב, כואב, אבל מה אפשר לעשות? כל הבן היאור, כל הבן הילוד היאור התשליחו, על פניו נראה מתממש, ותרא אותו כטוב, ותצפנהו שלושה ירחים. זאת אומרת, וואו, אי אפשר, יש פה משהו מיוחד. אז היא מצפינה אותו. אבל כמו שאמרתי, זה לא מובן מאליו. מעניין את העובדה שמשה, לפי התיאור הזה, קיים בגלל מעלותיו. היתרון שלו, ותראה אותו כי טוב, הוא העמיד אותו בעצם בעולם הזה כחי. משהו מהנבדלות שתהיה לו אולי לעתיד, כאיש נבדל מהעם בכל מיני מובנים, יכולה להיות אולי קשורה לדבר הזה שבא לידי ביטוי בתחילת הדרך. כן.
אתה רואה כאילו מה שאמרו לפני, שהאישה פה היא לא מיורשת. לא תלויה
תראה, השאלה איפה אתה שם את הגדר, זאת אומרת, זה לא ייאוש, היא רואה אותו טוב, והיא מצפינה, אבל על הצד שהוא ילד רגיל, מסתבר שזה סיכון גדול, וזה המציאות, כאילו, לא רואים אותה, ולא רואים בכלל איזשהו מאבק עם הגזרה, או לא לקבל את הגזרה, להתחכך איתה, בצורה אחרת. אין פה, רק אני אומר שהתיאור, ותראה אותו כי טוב, אתה צפינהו, מה הוא אומר בעצם? הוא יוצר איזושהי תלות. אני חושב בכל, האם אפשר להסיר את התלות? האם אפשר להסביר את הפסוק שזה לא תלוי? זאת אומרת, ותראה אותו כי טוב, זה, וואו, הוא טוב. רגע, ולמה ותצפינהו? אהבה שאינה תלויה. זאת אומרת, האם אפשר להגיד ככה? מה אתם אומרים? מה?
הטעמים לא אומרים ככה, לכאורה. אומרים להם, ודאי, אם זה היה כמו שאמרו להם, ודאי, אני חושב את זה בין ותרא וכתובו. ותספר לנו
בשם. בוא נראה. ותרא אותו, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנה הוא, אתה אומר, הצירוף שלהם ביחד מראה סיבה ותוצאה. כן, אבל אפשר להגיד, כן, ותרא אותו כי טוב, שיש פה שרשרת פעולות, ותרא אותו כי טוב, ותצפנה הוא שלושה ירחים. שרשרת פעולות שלא בהכרח האחרת נשענת על עצם קיומה, אולי נשענת עליה, אבל לא באיזושהי מידה קיומית. זאת אומרת שיש פה שרשרת פעולות. לא פשוט, יותר פשוט להגיד את מה שאמרנו. בסדר, אז בואו נמשיך. מה?
טוב, זה צריך להיות משהו מיוחד.
ותרא אותו כי טוב, אתה אומר, ראתה שהוא יכול לחיות. טוב. מי לא טוב? יש אמא שחושבת שהבן שלה הוא לא טוב? משהו במידה הזאת?
זה נותן מדרש, מה שהוא יפה.
תראה, טוב זה, ותרא אותו כי טוב. אגב, גם בת פרעה, איך היא מגיבה? ותפתח ותראהו את הילד, והנה, מה זה והנה? הפתעה. והנה נער בוכה. אגב, הוא נער? בן כמה הוא? שלושה חודשים. נער, לקרוא לתינוק בן שלושה חודשים, זה לא מובן מאליו. ואני מבין שגם היא רואה משהו מיוחד. לא, קשה לי לראות. אם זה משהו טריוויאלי, שהוא לא פגום, אז המילה טוב היא לא. שהוא לא חולה, אפשר להגיד שהוא לא חולה, אבל יש פה טוב. טוב זה פוזיטיב, זה משהו מעבר. זה, וואו, זה טוב, כאילו. ותר את העץ כי טוב, איך כתוב שם? את פרי העץ כי טוב? מה? בגן עדן, איך הלשון שם? נו, מישהו יקרא את הפסוק? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, סליחה, זה טוב. טוב זה מעלה, זה מעלה ייחודית, זה לא רק איזה דבר שהוא לא רע. טוב, בואו נמשיך. אם כן, היא מצפינה אותו, וכמו שאמרנו, האב לא היה בעניין, ולא יכלה עוד הצפינו. שימו לב עוד פעם, הכל זה היא. נכון? ולא יכלה עוד הצפינו מהאימא. ותיקח לא תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפר. ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על יד היום. תגידו, מדוע יש צורך בתיאור כל כך מפורט גומה, ותחמרה בחמר ובזפר, ותשם בה את הילד? בשביל מה לכתוב את זה?
בידה.
מה? זה לא הפקרות, נכון. זה לא הפקרות. זו עמדה, כאילו, שלה כלפיו. ואני חושב שיש פה דבר נוסף. אנחנו פה מתארים את משה ותהליך גידולו ומה עבר עליו. ותראו לעצמכם שהוא, היא הרי אחרי הכל, מה היא עושה לו? היא נוטשת אותו, נכון? לוקחת אותו, שמה אותו ביאור. היא שמה אותו בסוף, על פניו בין שיחים כאלה שהוא לא עכשיו מתחיל לגלוש שם באופן חופשי. אבל היא בעצם מפקירה אותו, ואפשר לחשוב על ילד שעובר הפקרה, מה קורה לילד כזה? זה שריטה לכל החיים, נכון? איזה מין חוסר ביטחון נוראי שיכול להיות. ופה, מה? ואז מה? נכון, אבל אם תאר לעצמך, לא, אז באים ואומרים, היא, איך היא כפרה, איך היא בעצם בנתה לו איזה מין תיבה משובחת. והתיבה המשובחת, אני מבין, זה מרחב מוגן שבעצם אמנם, איך אמר, יש לו חוסר ודאות, אבל טוב, הוא קטן, אז הוא לא יודע את חוסר הוודאות, הוא באמת, הוא לא הרגיש שום דבר. זאת אומרת, הוא לא עבר טראומה, הוא לא עבר טראומה של הפקרה, של נטישה, של חוסר ביטחון, ואנחנו פה מדברים על נפשו של הילד, איך היא הולכת ומעוצבת, והאימא מבינה, יש דברים שאני לא יכולה לתת, אבל לביטחון פיזי אני אתן לו. זה, אני חושב שזה נקודה עמוקה. היא נקודה מאוד משמעותית בהתפתחות שלו, ושריטות, לפעמים ילד שננטש לכמה שעות, כל חייו נשרטים. אתם יודעים את זה? איזה מין חרדה, איזה מין מצבים בנפש שיש להם השלכות ארוכות. טוב, אז אם כן, ותשם בה את הילד, אחרי שהיא בנתה את הכלי, ותשם בסוף על שפת היום. ותתצר אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. שימו לב, האמא עזבה, היא כבר לא בתמונה, עזבה זה אומר, זהו, נפרדנו. אנחנו רואים לפני כן, ותשם בה את הילד. מה זה ילד? לא את בנה, הוא כבר ילד. היא כבר התנתקה ממנו מבחינה רגשית. ואז מתייצבת. הביטוי מתייצבת זה גם אולי עמדה פיזית או מעבר לכך, אבל גם היא מתייצבת במקום שהאימא הסתלקה. איזה מין החלפת משמרות, והיא נכנסת לתמונה לדעה מה יעשה לו. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותרת התיבה בתוך הסוף ותשלח את המטה ותיקחיה. מה זה ותרת בת פרעה? למה ותרת? מאיפה יורדים? מפלנטה גבוהה. והיא נמצאת בארמון, באיזה מקום אליטיסטי, והיא עכשיו יורדת. בירידה הזאת היא גם עמדה פנימית, שעוד רגע היא תראה מישהו מילדי העברים, ולא טיפול רוחה, או לא יודע אם טיפול רוחה זה הביטוי, אבל היא תרגיש אותו. היא ירדה מהמקום ההוא. זה הצד האחד. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, היא לא לבד. זה לא בת פרעה שעזבה את הכל, הלכה ליער, פתאום ראתה איזשהו מראה, והוא משהו אינטימי מאוד. לא, היא באה עם הארמון. עוד רגע ותשלח את המטה, ובעצם כל הסיפור הזה הופך להיות סיפור של הארמון, והיא תביא אותו, ויש פה איזה מעטה של הסביבה הטבעית שלה, ולא משהו יוצא דופן או חריג, כך אני מבין שיש כאן. והיא גם בת פרעה. אגב, מה זה בת פרעה? אז יש פה עוד מישהו שמזכירים את שמו, אם כי היא ביתו של. אבל ביתו של זה אומר, היא שייכת לסיפור. היא לא מורדת. זה לא כאילו איזה מלחמה באבא או משהו. לא, היא בת פרעה. זה שיוך של זהות בעצם אליו, ובעצם שמים אותה ומעמידים אותה באיזושהי מידה כמו מייצגת איזשהו צד שלו. ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחה. למה חשוב לספר על האמה? את מה זה משרת? ותשלח את שפחתה ותיקחה. יש מדרש שאומר עמתה, את העמה שלה. אבל במובן של ותשלח את עמתה, את השפחה שלה, את מה זה משרת? למה? כן, אז אני מביא שהדבר הזה שם את הסיפור בסביבה הטבעית שלו. עם השפחה ועם הנערות, ובסוף עם בית פרעה. לא סיפור אישי תלוש, לא סיפור מחתרת, לא. זה סיפור שמעגלי החיים בעצם מתחברים אליו, והוא הופך את העובדה הזאת שבת פרעה אימצה למשהו מהותי יותר. כאילו לפעמים יש מישהו יוצא דופן לגמרי, הוא מחוץ לחשבון של כולם, אאוטסיידר, זאת אומרת, אל תקשור את זה לשום דבר, זה לא קשור, זה עומד בפני עצמו. אבל היא לא, היא לא חולקת רשות מנותקת. תלושה, היא חלק מהסיפור. היא משוייכת בעצם לפרעה, וגם התיאורים הללו מחברים אותה למעגלים של המעגלים. ותאמר לה, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד? אני שואל אתכם שאלה, אילולי הייתה מתייצבת שם האחות, מה היה קורה? אני אגיד לכם מה אני חושב. ותפתח ותראו את הילד וידי נער בוכה ותחמול עליו. מה זה ותחמול עליו? ותחמול זה עמדה נפשית. מה היא עשתה? שום דבר. בינתיים. לא מן הנמנע שבעצם מי שהציל אותו בסוף זה אחותו. כי אם בת פרעה רואה תינוק בן 3 חודשים ואין לה מה לעשות איתו, היא חומלת עליו. שלום, מה אני אעשה איתך? אין לי מה לעשות איתך. בא אחותו, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת? האם את רוצה שאני אלך? היא בעצם מציעה פה איזושהי הצעה, היא מוסיפה סימן שאלה. אבל היא בעצם מציעה, וקראתי לך, לא קראתי אישה מנקת. לא, היא לא אומרת אני אקרא לאישה מנקת, אני אקרא לך. ובמילים האלה לך, היא בעצם עוד יותר משייכת את הילד הזה, הוא שלך. ואחרי זה ותניק לך את הילד. לפי דעתי, הכפילות הזאת, היא משמשת בתפקיד של קשר, של העצמה, שבעצם היא רואה פה סיכוי שבת פרעה תעשה איתו משהו ולא שהילד הזה ימות פה ביאור עוד כמה ימים מרעב או בדרך אחרת, אז היא בעצם כמו מושיטה. מה? נכון. בעצם כאילו היא מציעה לה לאמץ, לא באופן ישיר, באופן חכם. אני אלך ואקרא לך את הילד, רגע, כן, ותאמצי אותו, והנה, אבל יפתרו לך את הבעיה. טוב. אין פה ידיעה מה היה קורה אילולא, אין פה אמירה. מה שאני רק רוצה לומר, זה שהמילה ותחמול היא עמדה, היא לא בהכרח, זאת אומרת, היא לא בהכרח כבר פעולה. ובמובן הזה, אז אני חושב שיש כאן פתח. טוב, בואו נמשיך. ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותלך העלמה ותקרא את אם הילד. עכשיו אני שואל שאלה, היא קוראת את אם הילד, בתור מה היא תבוא האם? בתור אמא או בתור... מה זה, למה כתוב פה אם? למה לא תקוב? ותקרא את... טוב, האמת, מה אפשר לכתוב? ותקרא את אם הילד, אני רק רוצה לומר שזה עדיין לא אומר באיזה עמדה התייצבה האמא. זה אומר שמבחינתה היא קרא את אם הילד שהיא רלוונטית, שהיא תוכל להניק אותו בצורה הטובה ביותר, ועוד מעט נראה מה קורה מבחינת עמדת התצפית של האימא. איך היא רואה את הדבר הזה? ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה. רגע. היא אומרת, הילך. ותאמר לבת פרעה, לכי, ותקרא את אם הילד. ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה. מה זה הליכי?
הלך.
מה? הלך. מעניין. יכול להיות. וניקיו לי, ואני אתן שכרך. ותיקח האישה, הילד ותניקהו. עדיין אני יכול להגיד, למה היא לוקחת את הילד ולא את הבן שלה? כי אסור שבת פרעה תראה. מה, מולה? אבל מיד ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, מסיר את כל הספקות. נכון. אבל עדיין אני אומר, בתיאור הקודם, זה עדיין, קריאתו כילד זה ללכת למחנה המשותף הבסיסי שלו, שנולד. זה לא לבן ולאימו בהתאמה. יחד עם זאת, בתיאור האחרון, שכמו שאמרתי, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ואילה לבן, ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיו, פה הדבר הזה הוא כבר לא משתמע לשני פנים. הילד גדל יחד עם אמו, והיא בעצם מתנתקת ממנו באופן רגשי ואולי באופנים נוספים, ובעצם מאפשרת לו לעבור רשות. דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת. ותביאהו לבת פרעה. מה המילה ותביאהו? לבוא זה תמיד פנימי, נכון? לבוא זה לבוא לתוך עולם, והיא מביאה, זה ביטוי לא מובן מאליו, שהוא בעצם אומר, היא מביאה. זאת אומרת, היא מוסרת אותו לבת פרעה, קחי עליו אחריות, קחי אותו במקום פנימי. יש פה התאמה, אין פה הסתבכות עם זה, אין הסתכסכות עם זה, אין פה מחטפים, אין פה גם אמא, אישה שתגדל אותו, להיות יהודי במובן לתת בו גאווה גדולה, כאילו הוא שלך, הוא צריך ללכת לשם, ויוצרת סוג של התאמה, טיפול, אבל התאמה, ומביאה אותו לבת פרעה, שהיא בעצם מי שיכולה כרגע לגדל, ואילה לבן. דיברנו על ואילה לבן, מה ההבדל בין ואילה לבן לבין ותהי לו לאם? דיברנו על זה? מה? כן. אז מה אתם אומרים? ותביאהו לבת פרעה, ותהי לו לאם. למה לא? ותהי לו לאם זה אומר שמבחינתה היא התייצבה בעמדת האם. רגע, ואיך הוא קלט? מה הוא קיבל? איך הוא מתייחס לדבר הזה? אני לא יודע. ואני בעצם רואה אותה כאימא שמנסה לאמץ, אבל לא מצליחה. ויהי לה לבן, זה ההצלחה של אמו, אם אתם שואלים אותי, שבנתה אותו כמתואם. ויהי לה לבן, ההוויה מתרחשת בעולם שלו, והוא בעצם מקבל על עצמו אותה, והוא לה כבן. ובמילים אחרות, משה גדל שם ונמצא כחלק מן המרחב, משתלב במרחב כבן של בת פרעה. ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיו. אנחנו דיברנו כבר על המשוי צריך היה להיות, אבל לא, היא משתה וגם הוא משה. ושימו לב, ואילה לבן ותקרא את שמו משה, הביטוי ותקרא את שמו משה הוא פועל יוצא לעובדה שהוא כמו בן שלה, בן ממשיך את אמו, אני משיתי, הוא ימשה. האם הוא ימשה, את מי הוא ימשה? את מי הוא אמור למשות? תשובה, אני חושב שהיא נוטעת בו את כוח, הייתי אומר, לסייע לחלש. השם יבקש את נרדף, גם משה יבקש את נרדף. נראה את זה פה ממש כבר בפרשה הזאת. איזה מין תביעה כזאת של להגן, למשות את מי ש... נמצא בתוך המים ועומד לטבוע ולהיות במעמד של מציל, מעמד ש... כן, אני חושב שזו הכוונה פה.
אבל איך שם היה
משה? מה?
עד שהוא גדל לא היה משה?
מעניין, ככה זה נראה. לא שהיה לו שם זמני, אבל אני חושב שבמובן הפשוט אין לו שם. וזה עוד בעצם אמירה. רגע, אמא! למה לא קראת לו בשם? אז מה התשובה? מי שיקח עליו אחריות יקרא לו בשם. אני לא, הוא לא אצלי, הוא לא שלי, כאילו. לא זכינו שהוא יהיה שלנו, ומי שיקח עליו אחריות יקרא לו שם. אני חושב שהיא בכל נקודה היא מכוונת לאיזה מקום לא מובן מאליו בכלל. אפשר לחשוב, נכון, על חשיבה אחרת לגמרי. טוב, אז בואו נסכם מהי זהותו של משה. במקום הפנימי ביותר. המופשט, כמעט הייתי אומר, מה יש? מה? לא שומע.
שבט לוי.
ובן לעם היהודי. לא יהודי, זה לא נכון להגיד, ישראל. אבל כן, הוא הבן של אמו, והוא מילדי העברים. זה מקום אחד. מה קורה בנפח הרחב יותר? אז אנחנו רואים שהוא גם, איפה עוד הוא משבט לוי או מבני ישראל, באיזה מרחב נוסף? במרחב החלומי, הפנימי, המופשט, כי הוא בפועל, הוא גדל במקום אחר, והוא נראה אחרת, הוא מתלבש אחרת, הוא מדבר שפה אחרת. אבל שמה זה קיים, החלום, אני יהודי. כמו מישהו שגדל, אני לא יודע מה, באירופה, אני יהודי, גדל במקומות אחרים לגמרי. אז זה צד אחד. מעגל נוסף שהוא גם בעצם קושר אותו אל עמו, זה התקופה שמניקה אותו ומשוייך לשם. ובעצם הוא ינק חלב אם בקדושה ובטהרה. ועבר בעצם את השלבים, את ההחתמות הראשונות בחייו, הוא עבר החתמות ראשונות. הוא עבר אותם בטוב, עם ביתו, עם משפחתו, בחיק המציאות הזאת. יחד עם זאת, כל זה אין לו יכולת להחזיק אותו. למה? כי לא יכלה הצפינו. כי עם ישראל כרגע אין לו תשתית לגדל. אין תשתית, אין אפשר, אין את הכלים, כל הבן הילוד. אז טוב, אז מה שהוא קיבל פה זה מאומעם, זה חלש. ובעצם נכנסת פה בת פרעו. בת פרעו למעשה, מה היא בונה לו? אם אני שואל, איזה חלק יש לבת פרעו בעיצוב אישיותו של משה? מה אתם אומרים? מה עיצבת? עכשיו, ידע בסוף שהוא משה, בעולם האמת, כן? היא גידלה את משה, ואני שואל, מה, איזה ביטויים יש לדבר הזה? באיזה מימד, אני אומר שהיא, והיא לכבד. אז התשובה בפשטות, זה שגם היא אומרת, משה הוא מן המים, מילדי העברים. היא מעצימה את הדבר ההוא, והיא מפתחת לו תודעה, אתה יהודי. זה דבר אחד. ויחד עם זאת, ויהי לה כבן, והארמון, והנערות, והמתה, זה מדובר פה על אימוץ, והעובדה שקוראים לבת פרעה, כל אלה מצטרפים לעובדה שבפועל הוא גדל בתרבות של מצרים, ולמד שם מתמטיקה, כמו שלומדים בכל אחת מהכיתות, הוא למד שם מתמטיקה, והוא למד שם עוד את כל מה שלומדים אולי בארמון המלך הזה אמור להיות במיטה, והוא מקבל חינוך טוב ממנה. החינוך הזה הוא בתבניות החיים, בהתנהגויות, אבל בחלום, וגם קצת במשהו סביבו, אני שייך למקום אחר. אבל הוא נמצא פה כרגע. האימא, כמו שראינו, מאוד מאוד אפשרה לדבר הזה לקרות. אז אם כן, זה ניתוק אחד והשתלבות קצת חזרה, אבל השתלבות במקום הנוסף, במקום שלו כאמרנו, בתוך בני עמו, באופן מאומעם קצת, או בממשות, אבל בזהות העמוקה יותר בעצם, ויהי לה לבן. רצית לשאול משהו?
יש פה איזה מקום שאפשר לראות שהוא מודע לזה שהוא
מעם ישראל? ודאי. אנחנו עכשיו עוברים למעגל השני, והמעגל השני הוא בעצם מעגל הבגרות. ומעגל הבגרות זה מעגל שמביא למבחן את מה שקיבלת מעגל הראשון. וכמו אומר, אם נכונים דברינו, ובאמת במעגל הראשון נבנה משהו, אז בואו נראה אותו עכשיו, איך הוא בא לידי ביטוי במעגל השני. אז במעגל השני אנחנו גם ראינו מבנה, זוכרים? ובעצם המעגל השני מתחיל, בואו נקרא את זה בפנים, במה הוא מתחיל? בואו נקרא, ויגדל, ויהי בימים ההם, פסוק י' א', מה? מה זה? כן, ויהי בימים ההם. את מה משרת ה... ויהי בימים ועוד ימים ועוד ימים ההם במרחב ההתרחשות שמייחסים אותו לימים? טוב, אפשר עוד לחשוב, בוא נראה ואולי אחרי זה. ויגדל משה... אגב, לפני כן כתוב ויגדל הילד. שהוא אצל אמו, ופה ויגדל משה, כן, הוא כבר משה, ויגדל משה זה עיצוב מצרי, נכון? ויגדל הילד זה העיצוב הישראלי שהוא לא ממש. יפה. אז אם כן, ויגדל הילד, פסוק, ויגדל משה ויצא אל אחיו. מאיפה הוא יוצא? מה זה ויצא? הוא יצא מהארמון. מה הכוונה לצאת מהארמון? אבל יותר מזה, מה זה לצאת מן ה... ויצא אליך? מה זה היציאה? איזה סיפור עמוק היא מספרת היציאה הזאת? אני כבר לא משם. הוא הולך להגשים פה חלום. אז אם כן, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותיו. הוא רואה בסבלותם, הוא חש אותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואמרנו, הוא בעצם מגן על המחנה, כמו אומר, עומד מסביב, ואומר למצרים, אל תיגעו, אל תקרבו, באחי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחור. ויך את המצרי, בגלל שהוא מצרי. ופה רואים הכרעה גמורה למשה, זהו, אני עוזב את זהותי המצרית, אני עובר לעם ישראל, זו בעצם האמירה. עובר לעם ישראל, אז ויצא ביום השני, והנה הוא נכנס כבר לתוך המחנה, שני עברים, שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, בעצם מתברר לו שמחנה ישראל דוחה אותו. מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרית? סליחה, אני הורג מצרים, אבל אני לא הורג את אחי. אנחנו לא אחיך. אנחנו לא אחים, בעצם. זו האמירה שלהם. הרגת אתמול מצרי, עכשיו אתה תהרוג אותי. במילים אחרות, אתה נסיך מצרי. אתה לא משלנו, ולא שכנע משה שהוא בעצם משלהם. עכשיו, מה אחרי סיפור כזה אמור משה לעשות? אילולי היה נודע לפרעה, מה היה עושה משה? המחנה דחה אותו. טוב, לא יודע, לפחות דחייה חלקית. מה אתה אומר? חוזר לעבוד. חוזר לארמון. אבל הוא כבר יצא מארמון. זה בעיה. הוא יצא. הוא כבר הרג מצרי. זאת אומרת, מה הצרוף בתוכו? אני הרגתי מצרי. ואלה האחים שלי. עכשיו, גם אם דחו אותו האחים כרגע, זה הצריבה, זה מה שנמצא בפנים. אני שייך לאנשים האלה. טוב, יש פה בעיה, צריך אולי לראות איך להתמודד איתה, אבל אני שייך לכאן. ומה שאני רוצה להגיד שהחריפות בתגובה של פרעה, היא באמת לקחה את זה באופן ברור למקום של בריחה, אבל היא כמעט מתבקשת גם בלי הסיפור הזה. היא כמעט מתבקשת כי באמת... הוא כבר לא שייך לארמון, זהו. הוא כבר הרג מישהו כאילו מהארמון, כי הוא מכה את אחיו. אז העמדה שלו היא מאוד ברורה, והיא הופכת להיות דבר ממשי. אבל אז באמת הוא הולך לנתק השלישי, ושלושה נתקים היו לו מביתו, שלושה נתקים ממצרים, ללכת מחנה ישראל מבחוץ, ללכת מבפנים ובעצם לעזוב את מצרים לגמרי. ואני רואה שאני מעריך יותר ממה שתכננתי, אבל נאמר רק בכמה מילים, ואז הוא מגיע עוד פעם אל המים. וקשה לו לראות את המים הראשונים והמים האחרונים, הכאוס הראשון והכאוס האחרון, גם עוד פעם, רגע, מה עושים פה? ובתוך ה... הוא נמצא במים באיזה נקודה, ותכף נראה הכרעה. בפעם הראשונה, מי שהכריע זה בת פרעה, ומשתה אותו מן המים. עכשיו הוא מגיע אחרי שהוא התעסק עם ריב לא לא כאילו, ועכשיו הוא בעצם עוד פעם נקלע לאיזשהו מקום, לא ביחס לאחיו, אלא ביחס לאנשים זרים לגמרי. ומה יהיה התוצאה של תגובתו לא ברור, ויכול להיות תיאורטית שהדבר הזה יוביל למקום לא טוב. והנה בדיוק במקום הזה הוא עושה את מה שעשתה בת פרעה. בת פרעה משתה והוא משה. וההליכה שלו בעקבותיה קודם כל מראה עד כמה, כן, היא הכתיבה אותו, היא הובילה אותו, והוא חב לה, זאת אומרת, ואילה לבן, בת פרעה זה סיפור משמעותי בעצם במה שהוא לקח ממנה. אז זה דבר אחד. ומכאן הוא משתלב בעצם בשלושת ה... מכאן הוא בעצם משתלב וחוזר להיות, או לא חוזר, מגיע למדיין והופך להיות כמו מדייני בעצם, מוצא את הבית ובונה את הבית שלו, מקבל את ציפורה, יושב שם ובונה את מעגל החיים האחרון. אני רוצה עכשיו לשאול, מה היחס בין משה עברי, משה מצרי, משה מדייני? איפה מדיין נמצאת פה? מה אתם אומרים?
מדיין זה
למה
הבאה.
מה?
מדיין זה למה מצרים.
זה מה?
מצרים זה חם. מדיין הם שמי. זאת אומרת,
זה יכול להם
יותר...
זה
היה לפני שלו בביתה.
מדיין
זה מוזר. מדיין זה בארץ נוכליה. מבחינתו הוא לא...
מה אתה אומר?
הוא אומר, גן הייתי בפלוחיה, אפילו בסוף של הרשת,
נכון. אז קודם כל, בטל את בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. מה זה גר הייתי בארץ נוכריה? מתי? עכשיו, נכון? אני גר במקום הזה. רגע, ומה היא ארצך? מצרים? לא פשוט. אולי אין לו ארץ כרגע. אולי יש לו חלום. כן? החלום של האבות שמקנן באיזשהו מקום. יש לו חלום להיות שייך לעם. ויש לו חלום, אולי גם, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, אבל הוא מרגיש נוכרי בארץ נוכריה. ולמיטב הבנתי, הוא יותר נוכרי במצרים מאשר פה. מצרים מבקשת את מותו. מלך מצרים מבקש להרוג אותו. ויצא אל אחיו פעמיים ממצרים, זה אומר, הוא עזב ונטש את ה... זהו, אני לא מצרי. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי הבנות אמרות, מספרות על איש מצרי. אבל אז האיש מצרי, אז רואים שהוא בחזות מצרי. כאילו, שיש לו אולי הופעה של מצרי, הוא לא נראה מאחיו הישראלים. ויחד עם זה, הוא עזב את מצרים, ויש פה איזשהו מעגל זהות בעצם חדש. אני רוצה עכשיו, אחרי הסיפור שקצת חזרנו עליו, ללכת שלושה צעדים אחורה ולראות איזה קווי אופי, איזה יסודות, אולי תבניות חיים שרכש משה כתוצאה מהסיפור הייחודי הזה של לידתו. זו השאלה שאני רוצה לשאול, ואני רוצה ללכת לכמה מקומות. אז דבר ראשון, ראינו נוכחות אם. נוכחות אם, נוכחות אישה ממשית, והיא הנוכחות של אמו כמה פעמים, נכון? ותר ותלד בן ותצפינהו ולא יכלה צפינו ותראה אותו כי טוב, כל החלק הזה. ההצלה שלו זה שלה. אחותו נכנסת לתמונה ומצילה, בת פרעו נכנסת לתמונה, ותשלח את עמתה, נערותיה במעטפת, ואילה לבן. וואו. נכון? רואים פה שורה של, בעצם כל הסיפור, עשרת הפסוקים הראשונים, הם בעצם מעמידים נוכחות חזקה, הייתי אומר, של אישה, ונוכחות רפה של איש. לא מובן מאליו, כי זה משה האיש, משה תורה שבכתב הרבה פעמים משייכים אותו למקום של איש, ואני שם את זה על השולחן ואומר, נמתין ונראה לאן הדבר הזה ייקח אותנו בטווח הארוך, בהיכרויות שלנו עם משה. למיטב הבנתי זה דבר משמעותי, זה דבר אחד. הדבר השני זה משה גדל בבית פרעו כמה שנים? איננו יודעים. אבל ויגדל משה ויצא אל אחיו. אז אני יכול להבין, הוא גדל והוא כבר יכול להרוג איש, הוא כבר אולי בשנות ה-20 שלו. ובמילים אחרות, משה 20 שנה גדל בבית פרעה. וואו, אתה שואל, איפה התחנך האיש הכי משמעותי שלנו בתורה, התחנך עד גיל 20 אצל פרעה? לא, איזה... כן, איזה תרבות, איזה ערכים, הוא רכש בעצם את התרבות המצרית, ושם הוא גדל בממשות, זה החלק הראשון, פרק חייו הראשון. פרק חייו השני, אולי סביב שנות ה-20 ועד שנות ה-80 לחייו, הוא גדל בבית יתרו. ועוד פעם, יתרו כהן גדול של מדיין, ואם תרצו 20 שנה, בבית של מלך ו-20 שנה בבית של איש רוח, של כהן גדול. גדול, כהן. זאת אומרת, זה מפגש עם הערוגה הגדולה, הרחבה, של השכלה, הייתי אומר, או תרבות, או כל מה שאפשר לקבל בבית המלך, במיטב שבת פרעה נותנת לו, והיא מעניקה לו את המיטב, ולאחר מכן בעולם הרוח במדיין. אם אנחנו באמת הולכים גם למעבר מחם לשם, אז יש פה משהו בממשות יותר בעולם הזה, ויש פה משהו רחב יותר, רוחני יותר, מופשט יותר בשנים הבאות.
מה
הוא מקבל? לא, אז מדבר על זה כרגע, מדבר על ה-20 שנה הראשונות ועל ה-60 שנה האחרונות. הוא אומר, בראשונות הוא מקבל את היסודות של הייתי אומר, פה, במובן הפיזי יותר, הממשי יותר, בבית המלך, שבעצם זה, המלך זה הובלת החיים, זה לא החוכמה ולא השוטטות בכל מיני עולמות עליונים, את זה הוא יעשה ב-60 שנה הבאות. אבל יש פה דבר שהוא מעבר לתיאורים האלה שאמרתי, והדבר הוא קשור למבנה שאמרנו לפרק, שמביא אותו פעמיים לנקודה של כאוס. אני רוצה לומר שההליכה הזאת לנקודת הכאוס, למקום שבעצם יצא מהכל, שנמצא בסכנת קיום, שנמצא לאן זה הולך. זאת אומרת, ותראה אותו בת פרעה, וואו, לאן זה ילך? הרע מכל יכול לקרות. במקום שבו יכול לקרות הרע מכל, זה מקום שהוא מעבר. זה מקום שגם הוא נמצא לא ברשות היחיד, לא בתוך חברה, אלא מחוץ לחברה, על המים. פעם על המים של היאור ופעם על הבאר. במקום הזה מקבל משה את חיותו. ואם אני מתרגם את זה לאדם באיזה תבניות חיים הוא גדל, אז אנחנו הרבה מאוד רגילים לגדול עם גבולות גזרה, נכון? עם תיחום, שמים אותך בתוך משבצת ומחנכים, והגבולות מאוד ברורים. ומה שאני בא לומר, הגבולות של משה כל כך לא ברורים. לא רק לא ברורים, במקום שיש בו את חוסר הגבולות הכי גדול שניתן לשער, שמה הוא קיבל את חייו פעמיים. פעם אחת הוא קיבל במקום של חוסר הגבולות, הוא קיבל את מתנת חייו לחיות בת פרעה, ופעם שנייה הוא קיבל שם, כשהוא משה, הוא קיבל את מדיין, את חותנו, את אשתו, ובנה את חייו במדיין כתוצאה מהמקום הזה. ומה שיכול היה להוביל לשבירה, הוביל למקום אחר. העובדה הזאת היא מעניינת. היא מצטרפת למנהיג שגדל על ערוגה הכי גדולה שיש. הערוגה שהוא גדל בה היא לא אצלנו בגינה. הוא גדל בערוגה שפתחה בפניו, הייתי אומר, נתנה לו 80 שנה להבין את העולם במיטב של המיטב. זה לגדול במקום שבו אתה מבין מה זה מנהיגות, מבין מה זה בית מלוכה, מבין מה זה כבוד, מבין מה זה פקודה, מבין מה זה עונש. אתה מבין את הכל. אתה לא גדל בכאוס, אתה לא גדל כעבד, אתה גדל כנסיך. שם גדל משה. פעם אחת כנסיך בעולם הזה, ופעם שנייה לא יודע, לא נסיך, אבל בביתו של מי שחזל אומרים שהוא, יש במדרשי חזל, קודם כל בפסוקים כבר רואים את חוכמת, את החוכמת חיים הגדולה שהייתה לו, אבל חזל אומרים גם שהוא הכיר את כל סוגי עבודה זרה שבעולם. זאת אומרת, איזה מין מפגש בעולם הרוח רב מימדי שהיה, ומשה בעצם פוגש את הדבר הזה, ומהמקום הזה הוא עושה את הצעד הבא כלפי ריבונו של עולם. ואם תרצו, הייתי אומר שמהמקום הזה הוא בעצם הולך לגאול את העולם. התורה שמביא משה היא לא רק תורה בשכונה שלנו, היא לא רק תורה של עם, היא תורה שאנחנו רואים בה את הייתי אומר, את התבניות שאיתם, שבעצם פונות לאנושות כולה ולעולם במובן הרחב ביותר שלו. ומשה נמצא שם. כמו שאמרתי, הוא לא במקום הגבול, הוא לא במקום המוגבל, הוא נמצא במקום הרחב ביותר. כך באופן ראשוני, בעקבות הלימוד הזה, קצת לראות את הסביבה שבה גדל משה, אנחנו בפרקים הבאים נוכל לראות גם עוד התנהגויות של משה, גם מצבים של משה, אבל מה שראינו, אני בעזרת השם מקווה שיוכל להאיר לנו בהמשך כמה וכמה דברים בצורה משמעותית. ברכת השם אליכם.